שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 104 של אוניברסיטת פלטפורמה והפודקאסט השמיני של מחלקה סגורה. היום אנחנו בפורום קצת יותר מצומצם, חלק חולים, חלק בטיסות, חלק במילואים. אז מי שנמצא איתנו היום, בואו נעשה סבב היכרות קצר והיזכרות. אז אני רן, אני מפתח תוכנה חופשי ועצמאי. איתי?
איתי מגוגל.
יוני?
איתי מוולפנס.
יונתן מ-IBM.
גילי מ-IBM, מחכה לראות אתכם בחוף.
בחוף, נכון, נכון, תודה שהזכרת לנו. אז אנחנו מתכננים, מה התאריך? נראה לי השביעי, נכון? השביעי לחודש, שביעי ליולי. אנחנו מתכננים מפגש, רגע, תנו לי לוודא שזה התאריך הנכון. מתכננים מפגש מאזינים. כולם מוזמנים לבוא, זה יהיה משהו לגמרי לא פורמלי, משהו כזה בחוף כנראה. רגע, תנו לי לבדוק את התאריך. כן, לא, סליחה, השישי. השישי ליולי זה יוצא יום רביעי בשעה, נגיד משהו כמו 5 אחרי הצהריים, אנחנו נשלח תזמון מדויק ומיקום מדויק יותר מאוחר. אז זה בערך עוד איזה שבועיים וחצי מהיום שאנחנו מקליטים, אז ביום שתצא ההקלטה זה יהיה עוד הרבה פחות, אבל מוזמנים להגיע איפשהו באחד החופים כנראה, אזור המרכז או קצת צפונה, לא? מפגש מאזינים, כבר הרבה אנשים נרשמו ואתם מוזמנים לבוא, לא חייבים להירשם, אבל עדיף שתירשמו כדי שפשוט נדע לכמה אנשים לצפות. אז נפרסם שוב גם את הלינק להרשמה, זה נמצא ב-Eventbrite. זהו, אז פעם שעברה שוב יצאנו פרק ארוך, והחלטנו ככה בינינו לנסות לקצר ולהתמקד קצת יותר. אז רצינו קצת לשנות את הפורמט ולהקדיש למעשה לנושא אחד מרכזי את רוב הזמן, תכף נציג את הנושא המרכזי, ובשאר הזמן לעשות ככה מבזקי חדשות קטנים. אולי באמצע או שאולי בסוף נעשה את זה, נראה איך יזרום. זהו, אז ניתן לאיתי שבחר פעם את הנושא להציג אותו. לך זה איתי.
אז נזכרתי השבוע איכשהו הצלחתי להיכנס למנהרת הזמן ולהיזכר קצת בתחושות שהיו לי בעבודה האמיתית הראשונה שלי, לא עבודת סטודנט, אלא עבודת פול טיים בתור מתכנת, וצפו לי ככה כל מיני דברים שמאוד הפתיעו אותי, שראיתי שככה זה מה שקורה ביום יום של מתכנת, וכשהייתי בתור סטודנט בטכניון חשבתי שהדברים הם נראים קצת אחרת. אז אני אתן דוגמה ואני אשמח לשמוע מה היו הנקודות שוק והנקודות הפתעה שאחרים נתקלו בהן. אז אני אספר טיפה את הסיפור. המשימה, התחלתי לעבוד, זה היה בחברה שתכנתה ב-C, C++, אפליקציית גוי כזאת מעל Windows, אז שלושה שבועות הסתגרתי עם ספר של 900 עמודים, שזה התנך של ה-Win32 API, ואז כשהרגשתי שאני כבר מכיר את זה, אז קיבלתי משימה ראשונה, שזה, הגדירו לי אותה בצורה מאוד יפה, זה היה לכתוב איזשהו קלאס שמבצע, טוען איזה קובץ בפורמט מסוים, מייצר מזה איזה מבנה נתונים, ושאפשר לגשת אליו בדרך איזשהו API, לא הוגדר בדיוק API, אבל הוגדרו הקווים הכללים ואני צריך גם לתכנן את ה-API הזה. בכל אופן, זו הייתה משימה שהייתה באמת אחרה בסופו של דבר.
מה הייתה? לא הבנתי, מה הייתה?
זה הייתה יופי של משימה. כלומר, היקף הזמן שניתן היה בדיוק מתאים ככה, לא, אני לא זוכר בדיוק אם זה היה שבועיים או שלושה או קצת יותר פחות, אבל זו הייתה משימה שהכניסה אותי טוב, שהרגשתי שהכניסה אותי טוב ושהרגשתי שאני לומד דרכה את המוצר שבתוכו זה משתלב. אבל הנקודה שהפתיעה אותי היא קרתה לגבי התיעוד של הדבר הזה. אז אני עבדתי על המשימה הזאת, אני חושב, שבועיים, שלושה, ואז בסוף השבועיים עשינו מין קוד ריוויו, זה היה בחברה של אונה, הוא לא, לא, אני מדבר כבר לפני למעלה מ-10 שנים בעצם. לא, code reviews היו אז הרבה פחות מקובלים מאשר היום, ובחברה באופן כללי לא היו code review, אבל בתור משימה ראשונה אז כן עשו לי code review. אז לקראת ה-code review הזה, באמת לקחתי את הקוד שכתבתי עד אז, אני משער שזה היה כמה מאות שורות, כנראה אולי אפילו יותר מ-1,000, לקחתי את הקוד שכתבתי והתחלתי קצת לשפץ אותו, ובעיקר לכתוב תיעוד על כל מיני מתודות וגם קצת comments בתוך המתודות, ואז עשו לי את הקוד ריוויו, קיבלתי כמה הערות והמשכנו הלאה. איפה הופתעתי? כשבמשימה השנייה שלי חשבתי שאני עובד עליה, ומתישהו יהיה לי זמן גם לשפץ את הקוד ובעיקר לתעד אותו, כי זה מה שאני הייתי רגיל המשימה הקודמת, המשימה הראשונה גם הייתה ככה, והייתי רגיל עוד יותר מהטכניון, שבו אתה עובד על תרגיל בית, עובד עליו עד השעות הקטנות של הלילה לפני ההגשה, ואז בשעות עוד יותר קטנות, אז אתה, כשהעיניים כבר עומדות לעצם, אתה משקיע קצת זמן ומתעד את הקוד כדי שהמתרגל לא יוריד לך איזה ציון על חוסר תיעוד כשתגיש את זה.
אז ככה השגת את הציונים הגבוהים שלך?
מה?
ככה השגת את הציונים הגבוהים שלך, אני מבין.
בתיעוד. כן, בתיעוד. אני שונא לתעד, גם בתור סטודנט, גם בתור מתכנת, אני שנאתי לתעד. בכל אופן, במשימה השנייה, לא הגיע השלב הזה שבו אומרים לי, אוקיי, הקוד נראה שאתה גומר את המשימה, בוא תשקיע עכשיו זמן בלתעד אותה ותיפטר מהקוד או תחתום עליו ותעבור הלאה. זה מהמשימה השנייה ואילך, זה לא היה כבר משימה ברורה שהנה אני, לא היה קוד ברור שאני אומר הנה גמרתי אותו, אני עכשיו סוגר אותו באיזה תיעוד טוב וממשיך הלאה. זה היה כבר קוד אחד גדול שאני נוגע קצת פה, נוגע קצת שם, וזה מין מעגל כזה שכל הזמן מתגלגל קדימה, ואף פעם אין איזה נקודה שאומרים, אוקיי, תעצרו, עכשיו יש לכם זמן לתעד את הקוד. מהמשימה השנייה שלי כבר לא היה לי אף פעם זמן לתעד שום דבר. ולקח לי קצת זמן. סליחה, אני אגיד זה ככה. במשך כמה חודשים, אני הייתי בטוח שזה מין איזה מצב ביניים, אנחנו נמצאים אולי טיפה בלחץ, אבל עוד מעט אנחנו נחזור לאיזה מוד עבודה תקין, שבו אני כותב, מתעד ועובר למשימה הבאה. ורק אחרי כמה חודשים נפל לי הסימון שזה לא מצב ביניים, שזה המצב הרגיל, שהאידיאל הזה של לנקות את הקוד לפני שאני עושה לו איזושהי, לפני שאני חותם עליו, הוא לא קיים. זה היה קיים בטכניון, זה היה קיים במשימה הראשונה שלי, שבאמת רצו לראות איך אני כותב, אבל שמכאן והלאה זה הכל, כל מיני התגלגלות של, של, של תיקון ושל הוספת פיצ'ר אחד אחרי השני. אז זה היה מה שהפתיע אותי.
תראה, קודם כל מעניין אותי לשמוע למה נזכרת בזה השבוע.
נזכרתי בזה השבוע כי אני בעיסוק המשני שלי אני מלמד קורס בטכניון על software design, וזה יחסית קורס לסטודנטים בסוף תואר ראשון או סטודנטים בתואר שני, אבל בעיקר בסוף תואר ראשון. לחלק לא קטן, והשבוע זה השבוע האחרון בעצם של הסמסטר, חלק לא קטן מהסטודנטים זה פשוט מסיימים את התואר שלהם השבוע, חוץ מאשר המבחנים. אז אני מנסה בפגישה האחרונה לדבר קצת על דברים שמעבר, ואז נזכרתי, כלומר חשבתי על זה שהם הולכים עוד מעט להיכנס לשוק העבודה, וזה ישר הקפיץ לי את החוויות שלי מהכניסה לשוק העבודה.
כן.
אז זה יקרה גם בשנה הבאה, עוד שנה בדיוק עוד מיצוצו לי המחשבות האלה.
אוקיי. Okay. האמת היא שנראה לי שזה גם יהיה מעניין למי ששומע גם לשמוע מי החברה שעבדת בה לראשונה ואיפה למדת ואיזה מסלול עשית. בסופו של דבר אולי פחות או יותר כולנו הגענו לנקודה דומה, אבל לא כולם התחילו באותה נקודה. אז אני אתחיל. זאת אומרת, אני אתן את הסיפור שלי ואני אספר את זה תוך כדי. אז באמת יש המסלול שלי, נראה לי שהוא היה דומה למסלול שלך פחות או יותר. למדתי בטכניון וסיימתי בשנת 2002. עשיתי מסלול 4-שנתי של הנדסת תוכנה. אתה גם המשכת אחרי זה, אבל אני לא. אז זהו, אז תוך כדי לימודים עבדתי בכמה מקומות. מקום ראשון זה היה מין מפעל כזה, יחידת מחשב של המפעל, שזה ממש לא היה, אי אפשר לקרוא לזה עבודה. זה היה להתעסק במג'יק וב-AS400, שזה מיין פריים של IBM. אי אפשר לקרוא לזה תכנות. זה לא היה קשור ללימודים, אבל זה היה לתקתק על מקלדת. זה הקשר היחידי. אחר כך עבדתי בעוד איזשהו סטארט-אפ, זה גם תוך כדי הלימודים. ושם כולם היו סטודנטים, כלומר זה היה סטארט-אפ של סטודנטים. אז לא היה ממי להיות בשוק, כי כולנו היינו בשוק ביחד. והעבודה הרצינית הראשונה שלי, שהתחלתי אותה גם תוך כדי הלימודים, זה היה במייקרוסופט. אז עבדתי שם בעצם שנתיים תוך כדי הלימודים, ואחר כך עוד שנתיים אחרי הלימודים. עכשיו, אני לא זוכר אם השוק שאותו אני הולך לתאר היה תוך כדי הלימודים או אחרי זה, אבל אפשר להגיד שכבר עבודת סטודנט היא הייתה משהו כמו יומיים וחצי בשבוע, אז ככה שזה כמעט פול טיים מבחינת שוקיסטיות. אז הדבר הראשון שבאמת אני הכי הכי זוכר מעבודה במייקרוסופט, זה שבערך באותה תקופה עשיתי, אני לא זוכר אם זה, לא זוכר מה השם הקורס, אבל אני זוכר שלמדנו בו מה זה UML. מה זה UML, איך עושים דיזיין, איך עושים state charts, איך עושים flow chart, איך עושים class diagram. ובמשימה הראשונה שקיבלתי, מיד התחלתי לתכנן UML ודיאגרמות וכולי. אחרי כמה ימים סיימתי את זה. הראיתי את זה, לא זוכר אם זה הבוס או חונך או מי שזה היה, והוא שאל אותי מה זה. אז חשבתי שהוא שואל כאילו, מה זכרת זה? כאילו, מה אתה עושה פה? אבל לא, באמת התכוון, מה זה? הוא אף פעם לא רואה את זה. הוא פשוט, ואמרתי, טוב, אז הוא היה בחור כזה מאוד מאוד חכם, הוא היה אלוף הארץ בשחמט וזה, אבל הוא למד מתמטיקה, הוא לא למד מדעי המחשב. כאילו, לא היה לי ספק באינטליגנציה שלו. אבל הוא לא עבר את אותו מסלול, אז אמרתי, טוב, בסדר, אז ההשכלה שלו היא שונה, אבל אני בטוח בזה שהוא מאוד מאוד כישרוני, בטח האחרים יודעים מה זה. אז הלכתי למישהו אחר שהיה מנהל שלו, זאת אומרת, לא הלכתי, אבל הוא יצא ככה שהגענו, דיברנו והראיתי לו מה שעשיתי, ושאל אותי מה זה, בסקרנות. אמרתי לו, זה יומל, אנחנו רק עכשיו למדנו את זה, אבל אתם כבר בטח עובדים את זה איזה 10 שנים. אז הוא אמר לי, לא, בוא תראה לי מה עושים עם זה. ולאט לאט הבנתי שכן, זה המצב. כלומר, הדיאגרמות היפות האלה שאנחנו למדנו, שחשבנו שהם כבר well established בתעשייה, הם כנראה לפחות באזורים שאני הייתי, היו חדשות ולא מוכרות. ואני מצאתי את עצמי מלמד אותה משהו שלמדתי רק אתמול, שחשבתי שאני אמשיך את הלימודים שם. עכשיו חלק אהבו וחלק לא אהבו, מתאר לציין שלא כולם אוהבים את זה, וגם אני היום כבר לא חובב גדול של זה, אבל אחרי שבתור כלי לימודי, בהתחלה זה כלי לא רע, אבל באמת השוק הראשון היה שבאמת ציפיתי שכל מה שלמדתי בטכניון, זה משהו שאני עכשיו אלמד איך עושים אותו באמת, ופתאום אני מגלה שהם בכלל לא יודעים מה זה. אז זה היה ממש כזה, היה שוק שאני עד היום זוכר. וכזה שאלתי את המנהל שלי, רגע, אז עושים פה דיזיין? אז הוא אמר, כן, תראה, זה לא בדיוק ככה, זה ממש נשמע כאילו מנסה לתרץ איזה משהו. הוא אומר, תשמע, זה דיזיין, זה לא משהו שעושים וגומרים, ואז ממשיכים הלאה, וזה לא, כאילו, ואז עוד לפני ימי, זה היה בערך לפני 10 שנים. זה השלב שבו אני מסגיר את הגיל שלי. בעצם כבר הסגרתי מקודם. אז הוא אומר, כן, תראה, זה לא בדיוק ככה, דיזיין זה לא משהו שעושים פעם אחת וגומרים, זה משהו שממשיך, ואז כאילו חשבתי, בזמנו חשבתי, מה הוא מנסה למרוח אותי, כאילו, הוא מנסה לתרץ את ההצלנות שלו לא לעשות דיזיין, היום בדיעבד, אני מסכים זה לגמרי, אני יודע שדיזיין זה לא משהו שעושים פעם אחת וגומרים, וכלומר, זה משהו שמתפתח ומשתנה כל הזמן, זאת אומרת, בראייה לאחור, אני רואה שהמודל של ווטרפול, שזה מה שלמדתי אז, הוא לא תופס בהרבה מאוד מקרים, ואני חושב שזה גם היה אחד המקרים שהיו אז. אבל המנהל שלי לא ידע להסביר את זה ככה, הוא רק אמר לי משהו כמו, שמע, אתה תתבגר, אתה תראה שלא באמת צריך את זה, משהו בסגנון הזה. אז זה נראה כאילו זורק זין, בראייה לאחור, אני מניח שהייתי עושה בדיוק אותו דבר. רק אולי הייתי מנסה להסביר את זה בדרך אחרת.
אתה התחלת לעשות את הדיאגרמות ככה על דעת עצמך, או ש...
כן, אמרו לי, תיקח, כך, אתה יודע, לסטודנטים נותנים את הזמן בהתחלה. אמרו לי, תיקח יומיים שלושה, תתכנן, תבוא עם התכנון, תגיד לנו מה אתה הולך לעשות, ואז תתחיל לקודד.
אמרו לך, תתכנן, אז לצפת התכנון בחרת את ה-UML.
כן, אתה יודע, לא חשבתי שיש אופציה אחרת, כאילו, אמרתי, כאילו, זכרתי שמהלימודים אמרו שתרשימי זרימה זה כבר פסה. אז UML.
מה, אתה נותן...
כן, ומאוד התקשיתי למצוא בוויזיו את הכלים הנכונים, ופה ושם, ושאלתי אותו, ולא כך יודע מה אני מדבר, וחשבתי, טוב, בטח אין לו כוח לשטויות שלי, אני כבר אסתדר לבד. ובאתי וראיתי לו את הדיאגרמות, והוא אמר, מה זה? זהו, זה ממש היה השוק הראשון.
זה או שזה פלוס גדול לטכניון, או מינוס גדול למייקרוסופט.
כן, למרות שאני לא חושב שזה ייחודי למייקרוסופט.
אתה יודע,
לימדו
שם
פחות
דברים חדשים.
כן, אז כן, בוא נגיד ככה, עצם זה שהם לא הכירו את זה, אני חושב שזה מינוס גדול, בין אם השתמשו או לא, זה כבר, אתה יודע, נתון לדעתך. אתה יודע, לא כולם אוהבים את הגישה הזו. בדיעבד, היום, אתה יודע, היום אני לא לכל משימה ניגש מתחילים דיאגרמות וכו', אבל לפעמים זה עוזר. זה מאוד עוזר, לפעמים זה עוזר לעשות סדר לעצמך בראש, וזה הרבה פעמים פשוט מאוד עוזר לתקשר את הרעיונות שלך לאחרים. אבל היה עוד שוק. היה עוד שוק, והוא לא פחות גדול, והוא נקרא אימייל. גיליתי שרוב הזמן מתכנתים כותבים אימיילים, לא כותבים קוד. וזה באמת משהו שלא ציפיתי לו. והבנתי שאני צריך ללמוד להתנסח היטב וללמוד מה זה אנגלית אמריקאית, כי עבדתי בחברה אמריקאית ואי אפשר לכתוב שם בישראלית. כלומר, אתה יודע, כל הם ביטויים כמו שאם נתרגם אותם בעברית זה בוא נבחן את הנושא שנית, שמתרגום לעברית זה חר בלבן, לך תעשה את זה מחדש. לא הבנתי את זה, אמרתי, טוב, בוא נבחן, הוא רוצה לבחון, אני לא רוצה לבחון, נמשיך הלאה. לא הבנתי שזה פידבק שלילי. אתה יודע, אז הרבה מאוד דברים כאלה תרבותיים שהכל סביב, הרוב סביב אימייל, כלומר, עומס מאוד גדול של אימיילים, ההבנה שלפחות 50% מהזמן אני כותב אימיילים, קורא אימיילים, מטפל בנושאים שהגיעו אליי דרך אימייל, ואני לא מתכנת רוב הזמן. אפילו פחות מ-50, הרבה פחות מ-50%. בחברות גדולות. חברות קטנות אני חושב קצת שונה, אבל חברות גדולות זה ככה. אז זה היה השוק השני.
ליד, אני אתפרץ לשוק שלך, אבל היה לי שוק די דומה בהקשר הזה במעבר מ-Elbit, שזו חברה ישראלית, שלא להגיד הסניף האזרחי של הצבא, ל-IBM, בהקשר של העברית והאנגלית. ואלביט זה הכל בעברית או בראשי תיבות ובפקודות כמעט, וב-IBM זה סופר, כמובן חברה גלובלית, אמריקאית, השמות על הדלת באנגלית, ההרצאות, האימיילים מהמנהלים, מהמזכירות, ההזמנות לארוחות צהריים, והיה מאוד מאוד בולט.
זה יונתן, אני אומר רק כי לא הזדהה איתה.
כן.
והיה לך גם שוק כשנכנסת, בעצם לאלביט, אלביט זאת הייתה העבודה הראשונה שלך?
כן, אבל הייתי בתור סטודנט ואחר כך בתור מהנדס, ואחר כך עברתי ל-IBM, וזה היה מעבר מאוד, כאילו ההקשר הזה של התרבות, ההקשר של השפה, היה מאוד מאוד בולט. היה לי עוד משהו להגיד לזה, בהקשר של אלביט, היה לי איזה אקסיום, אני לא זוכר ממי שמעתי את זה פעם, בתור סטודנט שמתכנת, כמה שורות קוד מתכנת כותב ביום. אז היה איזה מספר 10 אני חושב, או 20 או משהו כזה, שאולי איתי סיפר לי, אולי לא זוכר איך הוא קראתי. ואתה יודע, זה נשמע לי, מה זה 10? כאילו, הנה נכתוב 100 ביום, מה זה נכתוב 10 ביום? ואתה יודע, עכשיו אני, יום טוב זה יום שאני מוחק 5 שורות, זה לא שאני כותב 10.
וגם זה מגיע פעם בעשרה ימים.
כן, בדיוק, אז זה כאילו, היה לי שוק כאילו שאני אומר 10 ומעט, עכשיו אני בכלל, אני מודד את זה בכלל ככה. ואפרופו פרודוקטיביות או הספק, אז אני די הופתעתי לראות כמה סטודנטים הם אולי עובדים יומיים בשבוע, נניח, בתקופת הלימודים, מספיקים הרבה יותר באופן יחסי לשעות שהם נותנים. אתה רואה את המהנדסים שעובדים איתך, ואתה רואה את הברך באותו הקצב של נגיד של הפיצ'רים או של הבאגים שאתה פותח, או לא משנה של איזה משימה שאתה עושה, כי אחר כך שניתי מהנדס, ושאתה רואה, אחרי שאתה עובר את השוק הזה, ושאתה רואה שכולם פחות או יותר בקצב שלך, אז אתה רואה את הרבה עסוקים באימיילים, והרבה בהסתקות, והרבה במצגות, לא יודע מה, כל מיני עניינים כאלה מסביב, ובתור אחד שזה באמת התפקיד שלו לייצר קוד, או לשבת ולא להיות מוסך מכל מיני עניינים אחרים, אז ההספקים הם הרבה יותר ביחד לשעות העבודה.
אני לא יודע, למישהו יש ניסיון בזה, אבל אתה חושב שמקצועות אחרים זה גם ככה, נגיד רואה חשבון, רוב הזמן הוא עושה אימייל, או שרוב הזמן הוא מחשבן? אני יודע, רופא, אני מניח שרופאים רוב הזמן מרפאים, אני מקווה.
לא יגידו לך, אני אגידו שכל הזמן הם תקועים במחשב.
כן, אה?
15 דקות שיש להם לשבת עם חולה, הם 8 שעות מחפשים את האנטר, ו7 דקות מסתכלים.
אבל הם אלופים בלהקליט בשתי אצבעות, כאילו אחת מכל יד.
זה בר ויכוח, אבל נראה לי ככל שהמקצוע הוא יותר דורש עבודת צוות, בהנדסה, לפחות נראה לי בהנדסה תוכנה בעיקר, המון עבודת צוות, אז כן, הרבה עובר על אוברד, הולך על אוברד של תקשורת. אם, לא יודע, לגבי רופא או עורך דין או משהו אחר, אבל אם המקצוע הזה רק אני מול לקוח, אז רוב העבודה היא אני מול הלקוח. אבל אם אני צריך עם עוד 20 אנשים לתת אותו מוצר בשביל אותו לקוח, אז כנראה הרבה ילך על התקשורת בינינו.
כן.
לא יודע איזה מקבילות יש לתוכנה.
והאמת, רופא, או לפחות רופא משפחה בהקשר הזה, הוא לא עושה עבודת צוות. הוא מקבל פציינט, מטפל בו, והאינטראקציה, אין לו אינטראקציה עם אף אחד אחר חוץ מאשר עם הפציינט שהוא הלקוח, ואז הוא ממשיך לפציינט הבא, ולכן אולי באמת התפוקה פר רופא יותר גבוהה מאשר התפוקה פר מתכנת.
כן, טוב, סתם ככה תהיה הצידה. אוקיי, אז יונתן, אתה עוד באמצע?
לא.
אוקיי, מי רוצה?
אני יכול לספר משהו. העבודה האמיתית הראשונה שהייתה ביחידת מחשוב בצבא, אגב זה גילי, והמשימה הראשונה שלי הייתה לכתוב מין עולם מידע באיזה מחולל דוחות של אורקל, אני חושב שזה נקרא דיסקאבר. עבדתי על זה בערך 3 חודשים. הסבתי דאטאבייס שטוח לדאטאבייס רלציוני עם PLSQL וכל מיני אקספשיינס, זו עבודה מאוד קשה, ואז הגדרתי עולם מידע ובניתי כל מיני דוחות סטטיסטיים, ובסוף נסעתי לאתר של הלקוח להדריך את המשתמש. המשתמש שלי התלהב בטירוף, אמר שאני הולך לחשוף לו איזה 2 ימי עבודה בשבוע, וממש רוצה לנשק לי את הרגליים. מאוד שמחתי, הרגשתי שאני תורם פה וזה. אחרי שבוע בערך אמרו לי שאין צורך שנמשיך לעבוד על זה כי קונים מוצר. אז זה נתן לי הלם. מצד שני, התפקיד הבא שלי, אחרי שהדבר הזה מסתיים, בערך באמצע שנת 2000 עברתי לצוות השטויות של היחידה. עברנו לכתוב משהו חדש ביותר, Java עם Web. היו לי בערך 6 חודשי ניסיון כמתכנת, וניסיתי לכתוב איזה מין אפליקציה הכי פשוטה בעולם, איזה משהו כזה קרוד, ושמתי לב שקשה להעביר יסודות מידע ולהחליף את הדף, וגם כל פעם הולכים לשרת וזה נורא איטי, אז בקיצור כתבתי מין ווב-סורים קקמייקה כזה, וטבלת HTML דינמי שלא הולכת לשרת בשביל כל עדכון. זה לקח לי שבועיים. השבועיים האלה הובילו לזה ש3 צוותים השתמשו בקשקוש הזה במשך חצי שנה וסבלו. ובאמת הדבר הזה נגמר שקיבלנו אישור לעמדת אינטרנט ומישהו גילה שיש דבר כזה שנקרא סטראט. ואז כמובן שהעיפו את הפרמורק שלי מיד. ובעצם 2 הסיפורים האלה, מה שאני מנסה להגיד...
איזה פרמורק? מה, סטראט אמרת?
כן.
אוקיי.
ומה שאני מנסה להגיד כאן, שזה מדהים כמה אתה לא יודע עם מה שאתה כותב, כמה השתמשו בזה בסופו של דבר. משהו שעבדתי עליו המון לא השתמשו בשנייה אחת, וזה קשקול שעשיתי בסוף מתת עצמו מובט למחשבים של איזה 20-30 מפתחים, עד שהוא אוהב כמובן. אז זה מה שגיליתי על החיים האמיתיים.
נכון. אוקיי, ישי?
שומעים אותי?
כן, כן.
אוקיי. התחלתי לעבוד ב-IBM Research. הדבר הראשון שהופתעתי אולי זה היה... עצומה, היה איזה דרישה למוצר מסוים וציפיתי שיגידו לי איך לעשות אותו ותנו לי איזשהו עזרים כלשהם, אבל זה היה די לזרוק למים ואף אחד באמת לא ידע אז התחושה הזאת של, שאולי היא מיוחדת לריסרצ' של לא אין דבר כזה שאי אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה ותמצא לבד הייתה מאוד מפתיעה, ואחר כך גם מה שהופתעתי זה שדווקא התרשמו לחיוב ממה שעשיתי, כי אני חשבתי שזה לא משהו כל כך, כל כך טוב. ומאוחר יותר, זה עוד יותר התחזק ההפתעה, בעיקר בגלל שראיתי ש... הם עבדו בשיטה מאוד מקובלת שם זה לעשות, למכור משהו ואז לנסות לפתח, לראות אם זה, הלקוח מרוצה מזה, ואם הוא מרוצה אז להמשיך עם זה. ואז חשבתי שזה קשקוש ו... יודעים, למכור משהו שאין לך שום מוצר מאחורה זה לא רעיון טוב. אבל למעשה מאוחר יותר למדתי שזה באמת כנראה הדרך בשביל מוצרים חדשים לפחות דרך הנכונה לעבוד. זה, לא יודע, כל הרעיון של המחזור פיתוח ואיך עובדים זה מאוד היה מפתיע בשבילי. כן.
אם אני זוכר אפילו בתקופה היא עבדתם בלי CVS.
אז מה הייתם עושים?
אני כבר לא זוכר, הכל היה למכונה שלי והיה איזה גיבוי להארד דיסקים של כל המחשבים שם בכל לילה וזהו. אחר כך אמרו וואלה יש איזשהו version control של IBM בואו נשתמש בזה, כמה השתמשו ואחר כך מצאנו CVS ואחר כך מישהו אמר, יש J-Unit, משהו כזה, זה עושה טסטינג, רעיון מוזר, אבל נראה שהרבה מדברים עליו. היה לי שוק שהגעתי לחברה, ללינקדאין, כאילו עברתי מ-IBM ישראל ל-IBM, ארצות הברית שזה היה בערך אותו דבר, מבחינת דפוסי עבודה, ואז בלינקדאין, טסטינג זה לא איזשהו, וואלה, איזה משהו מגניב, זה חייבים לעשות. זה כבר state of mind, זה יותר דפוס עבודה כזה, הרבה יותר מושרש. זה מאוד, זה היה לי הפתעה מאוד ברוכה, זה מאוד שינה לי. זה של איך לכתוב תוכנה.
טוב, האמת היא שתוך כדי הדיבורים הזכרתי בעוד כמה שוקים שהיו לי.
כן.
אז אחד מהם, ואני מניח שזה משהו שיש להרבה מאוד אנשים, זה השוק של השפה. כלומר, אתה מגיע ביום הראשון לעבודה, מגיע לשתות קפה בבוקר, ואנשים מדברים בשפה שזה כאילו עברית, אבל זה פשוט לא מבין אותה. באגים, RTM, קוד פריז, לא יודע, 1001 מושגים, ואתם יודעים, גם לכל חברה יש את המושגים שלה, אחד החברות הגדולות, ואני פשוט מצאתי את עצמי שאני לא מבין מה הם רוצים, כאילו פה ושם יש מילים בעברית, וגם את המילים באנגלית, אני מצליח להבין מה הם המילים, אבל מה לזה הם מתכוונים?
רן, יש בזה שני לבלים, יש את הלבל של מושגים כלליים, נגיד כמו, לא יודע, מה שאמרת, CVS, Release, Bug Report, ויש את הלבל של טכנולוגיות שהן פותחו בתוך החברה, ואז זורקים לך איזה שם של סרבר ואומרים ה-X מיקסר צריך לדבר עם ה-Y מולטיפלקסר, וזורקים לך ככה משפט עם שלושה ביטויים כאלה, ובשני אתה כבר אין לך מושג על מה מדברים.
זה מזכיר לי את הפרק הראשון של רמזור בעונה הזו, ראיתם?
לא.
אז חפר מתחזה ל-DBA, הוא רוצה ללכת לעבוד, הוא חליט שהוא צריך עבודה, כי כל אחד, הוא רצה ללכת לים, ואף אחד לא רצה ללכת איתו לים, כי כולם היו בעבודה, אז הוא חליט שהוא גם רוצה עבודה.
אוקיי.
אז הוא חיפש כל מיני עבודות, בסוף הוא הצליח להתחזות ל-DBA והתקבל לאיזושהי עבודה. ואז המשימה הראשונה שלו, אומרים לו, שמע, SQL סרבר נפל, צריך להרים אותו. והוא כזה אומר, טוב, הוא כזה הולך לחפש מישהו שיעזור לו. הוא כזה מתבלבל כזה, SQL סרבר נפל, הוא פשוט נורא כבד, אתה יכול לעזור לי? כן, ואז אומרים לו, תעביר, אל תדאג, תעשה פורוורד ל... לא זוכר מה שמו, אין אותו איזה שם?
שרגה.
איך?
שרגה.
שרגה, נכון. פורוורד לשרגה, כן, ואז הוא מדבר עם החבר שלו מרמזור, הוא אומר, אני הבנתי את כל ההייטק הזה. כל הסוד הוא לעשות פורוורד לשרגה. זה הכל, זה כל הייתי. כל פעם שיש לכם בעיה, תעשו פורוורד לשרגה. כן, אז השפה הייתה הלם, ואני חושב שכל פעם כשהם גם מגיעים לחברה חדשה שהיא גדולה, אז יש את ההלם הזה מחדש, אבל זה כבר יותר קל, נראה לי, כי כבר יודעים למה לצפות. היה לי גם איזשהו שוק, כשהתחלתי לעבוד בגוגל, ואז כבר חשבתי שאני שואל קרבות ותיק, אחרי איזה, לא יודע, 5 שנים ניסיון, אני חושב, משהו כזה של, כאילו של פול טיים, ועבדתי על מוצר ווב, וכבר עבדתי על מוצר ווב לפני זה, והכרתי הרבה, כאילו הכרתי את הטכנולוגיות, והייתי צריך לשנות שורה אחת בהום פייג' של גוגל, כאילו בעמוד תוצאות החיפוש, כאילו שורה אחת ב-HTML הסופי. זה מה שהייתי צריך לעשות. וגם לא שינוי גדול. ממש שינוי קטן. ואמרו לי בהצלחה. אז הנה. שבועיים חפרתי בקוד. וזה קוד ב-C++. לא נעים. תזמנתי נסיעה לארצות הברית בשביל זה. בסופו של דבר הצלחתי לגמר את זה לפני הנסיעה לארצות הברית, כי בישראל אף אחד לא יודע להסביר. אבל עם כמה conference calls. ובסוף הדבר אחרי, אפילו יותר משבועיים, כלומר שבועיים זה עד שהצלחתי להבין מה אני צריך לעשות, לקח לי עוד שבועיים לעבור את כל הקוד ריוויוז, כי לא בגלל שהשינוי היה מורכב, אבל זה מוצר עם רגישות כל כך גבוהה, שצריך שהרבה אנשים יסתכלו על זה. ואני פשוט הרגשתי כישלון, כלומר אמרתי וואי, הגעתי לגוגל ושיט, תכף הם יעלו עליי, מיד יזרקו אותי החוצה. וכאילו, והמנהל שלי, המנהלת שלי אמרה לי, שמע, אל תשרוף על זה יותר מדי זמן, תבקש עזרה, ואני כזה רציתי להוכיח שאני יכול, שאני יודע לעבור, כי מה גם שלבקש עזרה, זה לחכות עד בערך 7 בערב, ואז לעשות קונפרנס קול, אבל כאילו אני אמרתי, מה, זה לא יכול להיות כזה מסובך, אני יודע מה זה HTML, כתבתי אלפי עמודים, אני יודע מה זה, אני מכיר את הטכנולוגיות, אני מכיר את השפה, לא יכול להיות שזה כזה קשה, זה בסך הכל קוד. הייתה מישהי שעבדה איתי בגוגל ואמרה לי, שמע, זה לא יכול להיות קשה, זה בסך הכל קוד, זה רק לתכנת, זה לא יכול להיות קשה. ופשוט לא הייתי מוכן, זאת אומרת, קיבלתי עזרה, אבל כאילו אמרתי, אני רציתי את רוב הדרך לעשות בעצמי. אז בחודש אחרי זה, הצלחתי לעשות את השינוי המיוחד, שהוא באמת היה מינורי, אף אחד לא שם לב אליו. וזה היה שוק רציני, והשוק הבא, שמיד אחרי זה, זה היה איך זה שמישהו שלא נמצא במשרד המרכזי, שנמצא במאונטן ויו, הצליח לשנות משהו בספגטי קוד הזה. לא האמינו שמישהו עשה את זה, שמישהו גם היה לו את הסבלנות להתעכב על זה איזה חודש, ואמרו לי שהם כבר לא, כאילו, זה כבר קוד שהוא מת, כאילו אמרו שכבר להכל עושים שם ריפקטור מחדש, שזה קוד נוראי ושכאילו, אלו אמנים שמישהו מוכן בכלל להתקרב אליו. אז קצת כאילו, אז מן הסתם קצת התעודדתי ובאתי שזה לא סתם שחרקתי שיניים, זה באמת היה זוועה, ובאמת אחרי זה שיפרו את זה קצת.
תגיד, עוד יש את השורת ה-HTML הזאת?
האמת שלא בדקתי. לא בדקתי, יכול להיות. זהו, אז שוקים גם קורים, כמו שישי אמר, במעברים הבאים, לא רק במעבר הראשון. אוקיי, יש עוד מישהו?
אני חושב שאתה הזכרת לי פה בעצם את התחושה האמיתית שלבטרתי שהתחלתי לעבוד. זה תלוי בעבודה, אבל אם מכניסים אותך לתוך איזושהי הכשרה, אפילו קצרה, אתה פשוט מרגיש ש... אני אצור פה את הג'ל, אתה פשוט מרגיש שאתה לא יעיל בכלל, ואתה לא מבין למה משלמים לך כל כך הרבה. לפחות בהתחלה, בפעם הראשונה, אתה אומר, אני לא עושה פה כלום, משלמים לי כל כך הרבה, ובדיוק מה שהזכיר זה המשפט שאמרת, איך תיעלו עליי. אתה באמת מרגיש כמו חסר שם ב-DBA. אתה אומר, אני לא, כי אתה, אתה יודע, נגיד, נותנים לך תרגיל, תכתוב תוכנית, יוצא איזה שתי עמודים, אתה עושה את זה בשעתיים, ושם אתה כבר שבועיים בא לעבודה, אתה יושב במתגן עם מחשב חדש וזה, אתה הולך לאכול אחר צהריים, ואתה לא מספיק שום דבר. וכשאתה מתחיל, אתה לא מבין שזה פשוט ככה זה עובד, עובד זה מתחיל, לא נותן כלום בהתחלה, זה לוקח את הזמן, אבל מכיוון שאף פעם לא עבדת בשום מקום חוץ מבבורגראנץ', אתה לא יודע את זה, כי בבורגראנץ' שלוש שעתיים דרך אתה עובד, אתה נותן את זה. שהצ'יפס מצפצף, מרימים. אז זה פשוט הזכרת לי את זה חבר הזמן.
כל פעם שאני עובר חברה, לא שאני כל יום אני עובר חברה, אבל... דרך אגב, עוד מעט...
דרך אגב, עוד יום
אחרי. הפותר נכונה יזכה בחולצה ותקליט על החברה הבאה.
אז אתה עובר חברה שהיא מחליפה שם גם.
זה גם נכון. אבל, תראי לי, שצוברים קצת ותק וניסיון ואולי הכרה מסוימת בחברה הקודמת, אז חושבים, זהו, כבר יודע הכל, יודע איך אני מגיע למצב ש... אני מדמיין לעצמי שאני יודע איך צריך לכתוב תוכנה, זה כבר די ברור, ופעם בה זה הרבה יותר קל, וכל פעם זה שוק חדש של לא, כאילו מה שאתה חשבת שזה הדבר הנכון לעשות והגולד סטנדרט זה ממש לא, ויש מקומות שעושים את זה אחרת בצורה שהיא לא אינטואיטיבית, וזה דווקא עובד אפילו יותר טוב ממה שחשבת קודם. אז נכון, בכל פעם אולי אני לוקח איתי איזשהו פסק עם כל מיני ניסיונות טובים שאני יכול להעביר עליו ולשפר, אבל כמעט תמיד זה הפתעה שמה שתמיד חשבתי, או מה שבמקום הקודם חשבו שככה צריך לעבוד, ומי שלא עושה ככה הוא טיפש ומכוער, אז זה לא נכון, במקרים רבים לפחות. כמו הטסטינג, עכשיו למדתי על... הגעתי ל-Wellfront, ואין ברנצ'ים. כאילו, זה, אין דבר כזה, זה אסור, זה דבר רע. בפעם בעבודה הקודמת למדתי ש, אוי, איזה יופי, אני יכול לעשות ברנץ' ובלי להפריע לאף אחד אחר, לכתוב קוד ואחר כך לעשות מרג'. זה דבר ל, או, רליס חייב להיות מניואל וחייב להיות דקדקני ודבר כזה, ופתאום למדתי שלא, זה תוך 10 דקות זה צריך להיות בחוץ, ואם לא, אז צריך פשוט לשפר איזשהו טסט שלא עשיתי טוב. אבל זה כאילו, אני חושב שזה state of mind מאוד בריא לשנות אותו כל פעם, להתנסות בדברים חדשים ולראות שמה שחשבת שתמיד נכון, זה ממש לא ככה, סיטואציות שונות, או יש יותר מהמיטה אחת.
נשאר, אבל זה חלק, נראה לי מהקומפורט זון, שאתה נשאר בעבודה, אתה מכיר את האנשים, מכיר את השפה, כמו שאמרנו, מכיר את הטכנולוגיות, אז אתה עובר,
ולארגון יש קומפורט זון. נכון, והארגון יש לו קומפורט זון שהוא מנסה להשפיע על כל מי שעובד שם, לקבל את זה כאילו זה האמת, זה כך עושים דברים. להגיע לארגון שיש לו קומפורט זון אחר, עוד מאיר עיניים, לדעתי.
זה הגדרה מאוד יפה, קומפורט זון של ארגון, נכון, ארגון נתקע בקומפורט זון בעצם.
בהחלט, זה אני מאוד... זה מאוד קשה להוציא ארגון מקומפורט זון, ואולי רן יכול להעיד על זה, אני לא יודע בדיוק מה היה באוטברן כשהם שינו קצת דברים, אבל מה שאני ראיתי מארגונים, אי אפשר, קשה מאוד לשכנע ארגון לצאת ממוד מסוים.
כן, וזו חברה עדיין קטנה. אתה מבין, ברגע שהחברה גם יש, כבר יש לה revenue של stream ולקוחות, stream של revenue ולקוחות והכל, זאת אומרת, לאודברן היו גם אז, אבל זו עדיין חברה מאוד מאוד קטנה עם שני פאונדרים שהם מאוד מאוד עם, אתה יודע, לארג'ים כאלה שאומרים לך, אנחנו שומעים לך שתטעה, אנחנו רוצים שתטעה, אנחנו תעשה הכל, אם אתה עושה, אם אתה לא טועה, זה לא, אתה לא איתנו. כאילו, ועדיין מאוד קשה להזיז. עדיין מאוד קשה. מספיק, אני חושב, מישהו אחד בשרשרת ש, אתה יודע, שהוא אוהב להתקע בקומפורט זון, וזה כבר תוקע את כולם. אבל כמובן שגם את זה אפשר לשנות. אבל לא יודע אם זו הבחנה נכונה להגיד באופן כללי, אבל אני חושב נגיד שזה נכון שאם נגיד נסתכל על שרשרת הניהול כמו ככה שרשרת פיקוד בצבא, האם מספיק שרק אחת החוליות היא זאת שתגיד לא ככה שסופו של דבר יצא לא, או שצריך איזשהו רוב? השאלה שלי ברורה?
יש אווירה כללית שאני חושב היא יותר דמוקרטית מההיררכיה, אבל הממונה הישיר יש השפעה גדולה.
כן, טוב, זה גם קצת סוציולוגיה, אבל אנחנו בסך הכל מתכנתים, אז בוא לא נשתולל עם זה יותר מדי. בוא נעשה ניוז פלאש, ואם אחר כך לא יהיה עוד מישהו, יהיה משהו כאילו שיזכר על הנושא, אז נחזור אליו.
לא, אני ככה, אני רק אגיד, אני הקשבתי לסיפורים שבאו אחרי הסיפור שלי, וכמעט כל אחד מהם הזכיר לי עוד איזה חוויה של שוק כזה, או חוויה, או לפעמים סימפטית, לפעמים פחות סימפטית, שמאוד דומה לך למה שאחרים סיפרו, ואני מרגיש שיש לי עוד איזה סיפור של 8 חוויות לספר רק כפולו-אפ לכל אחד מהדברים שעלו פה. אני חושב שעלו פה דברים כזה מאוד מאוד טיפוסיים.
יאללה, לך זה, אתה רוצה לראות כמה?
לא, אנחנו קצרים בזמן, אולי נעשה את זה פרק המשך עוד כמה הקלטות.
סבבה. אוקיי, אז בוא נעשה ניוז פלאש, ושוב, אני חושב שיש לנו קצת זמן, מי שרוצה אחר כך להזכיר עוד, נזכר בעוד כמה, אז נלך על זה. טוב, נלך לפי הסדר. אז הראשון, זה משהו כזה קצת הומוריסטי, שהאמת היא שהוא לא חדש, אבל נתקלתי בו היום בטוויטר, אמרתי, יאללה, מגניב, בוא נזכיר את זה. אז זה מין דיאגרמה כזאת, שיש לה שתי כותרות. האחד זה איך מחלקת ה-HR קוראת את הרזומה שלך, והשני זה איך מתכנתים קוראים את הרזומה שלך. ויש כזה, בטח הרבה אנשים ראו, זה לא חדש. אני אשים את הלינק לזה אחר כך. אז יש שם כזה, יש טקסט שנגיד למשל, איך ה-HR קורא את הקורות חיים שלך, אתה מזכיר לפחות חמישה מושגים מתוך ה-job request, נגיד, לא יודע, Java, Enterprise Beans ולא יודע, חמישה כאלה. אם כן, קיבלת פלוס 15. אז יש כזה ברים ירוקים וברים אדומים לפלוסים ולמינוסים, אז נגיד אתה מקבל מינוס 10 אצל HR אם אין לך, אם אתה לא מזכיר אף אחד מהמושגים. אז הדיאגרמה הזאת, תכף נעבור על כמה מהם, לא נעבור על הכל כזה ארוך, אני חושב שהיא בחלקה רצינית ובחלקה לא כל כך, אבל היא נחמדה. אז בוא נראה, אז איך מתכנתים? אז זה מחלק לשניים, אמרנו איך ה-HR קורא את הקורות חיים שלך ואיך מתכנתים. אז יש להם מתכנתים הרבה יותר ארוך ויש להם גם יותר קטעים. אז למשל, קיבלת פלוס 15 אם כתבת קומפיילר בשביל הכיף. קיבלת פלוס 12 אם הקורות חיים שלך כתובים בלטח. קיבלת פלוס 11 אם אתה תורם לאיזשהו פרויקט בקוד פתוח. טוב, זה ממשיך, ממשיך, ממשיך. בוא נראה. אוקיי, קיבלת מינוס חצי אם אתה נראה קצת שיקור בפייסבוק. קיבלת מינוס 1 אם יש לך PhD, קיבלת מינוס 2 אם יש לך generic cover letter, טוב, זה לא מעניין. אם הזכרת שאתה טוב באקסל או בוורד, קיבלת מינוס 2. בוא נראה. וקיבלת מינוס 15 אם אתה משתמש בקומבינציה של רווחים ושל טאבים כדי לעשות אינדנטציה לקורות חיים. אם אתה מערבב רווחים וטאבים בקורות חיים.
זה אומר שאתה לא עובד בפייתון.
נכון. כן, זה אומר שאתה גם לא משתמש באיזשהו IDE כדי לכתוב את הקורות חיים שלך. כן, זהו, אני חייתי שזה משעשע. אני אשים את הלינק הזה. אוקיי, אייטם שני הוא גם שלי. הרבה אנשים הרבה זמן שאלו אותנו, למה אתם כל הזמן מדברים רק על ג'אווה, רק על ג'אווה? לפעמים גם יש את אורי שמדבר על דוטנט, אבל כל הזמן מדברים רק על ג'אווה. כאילו מה, אין עוד דברים אחרים בחיים? אז יש. אבל לרוע המזל, לרובנו, רוב הניסיון הוא בג'אווה, אבל הנה, אני עכשיו בזמן האחרון דווקא מתעסק בדברים אחרים, שהם לא ג'אווה, אז אני עכשיו נציג אפל עלי אדמות, לפחות בפודקאסט הזה, אני מתעסק בחודש-חודשיים האחרונים בפיתוח ב-iOS, לאייפון ודומר, אז אני אתן חדשה מהתחום הזה. אז iOS 5, אם אתם זוכרים, הגרסה הנוכחית היא 4, אז iOS 5 עומד לצאת, ויש שם כמה דברים מעניינים. גם מעניינים מבחינת הממשק משתמש, אבל גם מעניינים מבחינת הממשק מפתח, כלומר SDK. והדבר שהכי מעניין שם, זה מה שנקרא ARC, Automatic Reference Counting. אז מי שמעולם לא תכנת למערכת כמו iOS, אולי לא יודע שבעצם אין garbage collection באייפון. אם מתכנתים למק, אז יש, אפשר להשתמש ב-garbage collection, זו לא ברירת המחדל, אבל לאייפון אין garbage collection. כלומר, אתה אחראי למלוק ולפריש שלך. למרבה המזל זה קצת יותר טוב מזה, יש מה שנקרא reference counting, אז זה לא באמת מלוק ופריק כל הזמן, זה retain ו-release, אבל עדיין יש הרבה מאוד אחריות על המתכנת. גם למנוע זליגת זיכרון, אבל גם לא לגשת לזומבים, כלומר לא לשחרר יותר מדי ואז לגשת לאובייקט שכבר שוחרר. ואני יכול להעיד מניסיוני, אני אמנם טירון בתחום הזה, אבל אני יכול להעיד מניסיוני שלפחות פעם ביומיים יש לי גישה לזומבי שאני צריך לנתח אותה ולתקן. אז כלומר, זה השקעת זמן לא טריוויאלית לכתוב נכון, אבל אני מניח שגם עם הזמן קולטים את הרגלים של איך מתכנתים נכון, אבל ב-iOS 5 כבר מוסיפים אוטומציה של הקומפיילר הזה. כלומר, הקומפיילר בעצמו יעשה את ה-retain ואת ה-release, כלומר, בגדול, למרות שאין garbage collection, אפשר לשכוח מבעיות זיכרון. לפחות זאת ההבטחה. כלומר, האחריות היא כבר לא יותר, לא על המתכנת יותר. אז זה החדשה הגדולה מספר 1. חדשה גדולה מספר 2, ויש עוד, החדשות הגדולות, לא גדולות רק לטעמי, זה האינטגרציה של טוויטר. אינטגרציה של טוויטר ממש לתוך מערכת ההפעלה, מה שזה אומר זה שאם ב... אם נגיד, כשכותבים סרוויס, כותבים איזשהו back-end סרוויס, הוא משתמש ב-message queue, שאליו סרוויסים שולחים הודעות, וסרוויסים אחרים קוראים משם הודעות, אז למעשה טוויטר זה ה-message queue של ה-consumer web, לפחות ככה אני בחרתי לקרוא לזה. ואייפון יכול להיות גם consumer וגם producer של טוויטר, לא שלפני זה לא יכול היה להיות, אבל עכשיו כשזה חלק מערכת הפעלה זה פשוט הרבה יותר קל. אתם רוצים לראות תמונות, אז בסדר, אז אתם הולכים אתם נרשמים לא יודע, בטוויטר שלכם לעקוב אחרי אתרי תמונות שמעניינים אתכם, ואתם מקבלים את הסטרים של התמונות לפוטו ויואר של אייפון. אוקיי? אוטומטית. אתם רוצים לפבלש, אז אתם מפרסמים, וטוויטר הוא בסך כל ה-message queue שדרכם עוברים דרכו עוברות כל ההודעות. אז אני חושב שזה קונספט מאוד מעניין. זה לא שאפל אומרים, לא שאפל מציגים את זה ככה. זו אינטרפטציה לא לגמרי שלי, אבל זאת אומרת, קראתי אותה, אבל גם קצת התפרעתי עליה חופשי אחרי זה. אז אני חושב שזה מאוד מעניין למפתחים. שבעצם זה כאילו message queue של 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 הקונסיומר, של הקונסיומר ווב. מקווה שהבהרתי את הנקודה. נקסט. אישי, אתה רוצה לדבר על... כן.
אוקיי. טוב, זו חדשה די ישנה, אבל עם הזמן יהיו התפתחויות, אז בזמנו, לפני חודש, חודשיים, נובל הכריזה שהיא מפסיקה את התמיכה בפרויקט מונו. מונו, למי שלא מכיר, זה .NET, הפלטפורם של .NET, ה-CLR, זה לינוקס, נועל ידי קארל די קאזה, שהוא מאוד ידוע בעולם האופן סורס. נובל תמכה בפרויקט הזה, זאת אומרת, היא שילמה את המשכורות, ואני לא יודע בדיוק איזה מוניטיזציה עשתה על בסיס זה. יש למונו כמה חסרונות שאולי הוא קצת מאחורי ה-CLR הכי אחרון במייקרוסופט, אבל ועוד כמה שמעתי, אבל אני אף פעם לא עבדתי איתו, אז אני לא יכול ממש לדבר על הפרויקט הזה. בכל מקרה, נובל הכריזה שהיא מפסיקה את התמיכה. לא הרבה זמן מוביל הפרויקט, הוא שהוא פותח חברה ושהיא תמשיך את הפיתוח לפרויקט, ואולי תעשה אותו על עוד כמה פלטפורמות. לא יודע בדיוק מה המודל שלהם, רוב המודלים הדומים זה מודל של אופסורס, אבל כל כזה אומר איזשהו גיהוק, הרבה הספידו כבר את מונו, יכול להיות שהיא מתה, אבל אף אחד לא יודע מה יהיה הלאה עם זה. הרבה כמובן אמרו, נו, אמרתי לכם, מייקרוסופט אמרו שפה בהרבה דברים ולא תומכים בזה. עכשיו עם מערכת הפעלה או פלטפורמה כזאת, איך זה לא יהיה פשוט להמשיך תמיכה אם אין גב מאוד חזק. אני מאמין שמשהו כמו ה-CLR זה המון המון עבודה, ולדמיין מישהו שבונה מחדש את ה-JVM למשל, מערכת הפעלה חדשה בלי תמיכה רצינית.
אישה, יש מימוש של .NET במק?
לא, אבל הם הצהירו שהם יעשו משהו דומה.
מי יציע החבר'ה
של... לא שאני יודע, אולי יש. כמה שאני יודע זה רק בלינוקס.
החבר'ה של...
אני הצלחתי להריץ פעם מונו דבלופ על מק.
אוקיי. טוב, מק זה BSD, אבל זה היה משהו שהוא גם UI native, שנראה של Mac? היית הצלחת להריץ דסקטופ אפליקיישן או רק סרבר סייד?
זה נכון, כן, זה היה רק קונסול אפליקיישן סרבר סייד כזה, לא ניסיתי UI.
UI זה קצת, נראה לי יותר בעיה לתמוך מה... סרבר סייד זה קרוס קומפיליישן, אולי זה קצת פחות...
תשמע, בארץ הרי המוסכמה, אני לא יודע אם היא נכונה, זה ש... מייקרוסופט ודוטנט מאוד חזקים פה בגלל הצבא שבחר ללכת על הפלטפורמה הזאת. אז נראה שפה בארץ אין כל כך מקום למונו. כי כולם מתכננים מעל ווינדוס ושם יש את זה, ושם הם משתמשים בכלים של מייקרוסופט. השאלה אם אתה רואה נגיד שבקליפורניה כן משתמשים בזה, כי נראה לי ששם זה מפסיד לג'אווה.
אבל אין טעם, אני לא רואה טעם להשתמש במונו או ב-CLR, כי אם כבר הלכת על מייקרוסופט, אז תראה, תשלם קצת על המערכת הפעלה, בסדר. כאילו, אני לא חושב שמישהו בדעה שפויה היה עושה, כותב את השפה כדי שהיא תרוץ על פלטפורמה סוג ב' שהיא לא נצמכת על ידי המפיץ הראשי והיא תמיד תהיה גרסה או שתיים אחורה.
מה מריץ אותי מגל דה כזה? כאילו מה, למה הוא עושה את זה? חייב להיות פה איזשהו היקריון, לא?
למה הוא עושה את מונו?
כן.
בטח יש מקרים שצריך דבר כזה, אבל לא הייתי בונה פרויקט גדול למחשבה שהוא ירוץ. אם הייתי חייב להריץ מייקרוסופט, הייתי מריץ את זה למייקרוסופט. אני לא יודע למה הוא עושה את זה. אולי... אין לי...
אבל ישי, נגיד באובונטו יש אפליקציות מאוד פופולריות שהן משתמשות, שהן מבוססות על מונו. יש להם, יש לזה קהל. לא יודע למה בחרו לפתח אותם במונו, יכלו גם לכתוב אותם נייטיב מעל גנום או משהו.
זה מה שמאוד מבלבל אותי, כאילו, אם זה לקהל לינוקס או משהו שהוא לא מערכת הפעלה אחת, יש איקס שפות.
אני מניח שהיוז קייס יהיה משהו כמו, אוקיי, כתבנו קליט רק לווינדוס, זה עובד. ואז יש איזושהי דרישה להעביר אותו ללינוקס. ואז יש את השיקול, מה ייקח יותר זמן, לכתוב אותו מחדש בג'אווה למשל, או להשתמש במונו. שאלה, מה המחיר להסב משהו שנכתב במקור ל-CLR, להעביר אותו למונו. אבל נראה לי זה ה-use case, מעבר כזה לא מתוכנן, אחרי שכבר יש לך משהו, אתה רוצה גם לתמוך בלינוקס, אז אם זה לא בקלות, אז אחלה. אבל כנראה שלא תהיה יותר
תמיכה. לא, אני לא יודע, אתה יודע, הוא הקים חברה, ונראה מה יצא מה. טוב, נקסט, אז גילי.
כן, ראיתי ידיעה, אבל תחזיקו בכיסא עכשיו, אוקיי? כי גרסה 3 של הקרנל, של לינוקס, עומד לצאת ביולי. אז ישר שראיתי את הכותרת, אמרתי, וואו, מה הם פיתחו שם במרתף, איך לא שמעתי על זה, מה מצדיק מעבר לגרסה 3? אחרי שאנחנו בגרסה 2-6, אני חושב, כבר כמה שנים טובות. אז בהמשך זה מתברר שזה לא כזה מסעיר, ופשוט נמאס להם מהעובדה שהשחרורים של הקרנל מתבטאים רק בספרה השלישית והרביעית, השלישית זה הרליז והרביעית זה תיקונים. והם תקועים 2-6, נצחו עם 2 גברים תקועים 10 שנים או יותר. אז הם פשוט החליטו שזה יותר לינוס החליט, שהם יעברו מ-2-6 ל-3, ובעצם 3 זה גם מסמל את העשור השלישי של לינוקס עכשיו נכנס אליו, וגם יהיה מעבר ל-4 אחר כך, והם פשוט החליטו שעבר כל כך הרבה זמן, ויאללה, נשתמש במספר גרסה כמו שצריך.
זה פטנט לא רע, לספור את השנים, לספור את העשרות
שלך.
כן, זה אחרי.
כן. כן. אז IBM עכשיו תוציא פרויקט של אפל. כי הם בדיוק חוגגים 100 שנה. אבל אני חושב... כן. יש לפעמים פשוט איכשהו מספר גרסה גם, אולי פה זה עניין טכני וכזה, אתה יודע, המתכנת רוצה שזה ייראה כמו שזה אמור להיראות, אבל לפעמים זה גם עניין שיווקי, כמו שאני חושב, מייקרוסופט החליטו להתחיל לרוץ עם הגרסאות של אינטרנט אקספלורר, אז גם פיירפוקס עכשיו כבר מתכוננים להוציא את 5 אחרי ש4 הייתה לא לפני כזה הרבה זמן, אחרי שהם יהיו תקועים 3 כמה שנים. אז הקצב עולה ויורד לפי המצב רוח.
טוב, אוקיי, עוד משהו?
לא.
אוקיי, איתי?
לא.
איתי?
טוב, אז אורי לא נמצא פה, והוא זה שמארגן את הפגישות של Software Craftsmanship Israel, אבל אני ואתה היינו בפגישה שבמקרה או שלא במקרה הייתה בגוגל, אז אני אנסה לתאר את זה. אני הייתי, בתור עובד גוגל, הייתי אחראי שם על לפתוח את הדלת כדי שאנשים יוכלו ללכת לשירותים פחות או יותר, אבל חוץ מזה המעורבות שלי בפגישה הייתה בתור משתתף ולא בתור מערך, אז אני אנסה לספר את זה מהעיניים של מערך, מהעיניים של משתתף. אז קודם כל היה יופי של אוכל. וזה זה היתרונות שמציגים חסות מבחוץ, אני חושב. הדבר השני, אנחנו, הוא היותר משמעותי כמובן, זה האופי של הפגישה. אורי החליט ללכת הפעם על מין מחנה כתיבת קוד כזה, התחלקנו ל-4-5 קבוצות לפי שפת תכנות מועדפת, כל קבוצה זה היה 6-7 אנשים, היו כמה משימות לבחור, נדמה לי שבסוף כל קבוצה בחרה משימה אחרת, ואז במשך כ-3 שעות עבדנו על זה, שזה היה בשלב ראשון קצת לדבר על זה, ובשלב שני ולגבש איזושהי הסכמה על ארכיטקטורה, ובשלב שני שהוא היה יותר ארוך להתחיל לממש את זה. אז טוב, רן, תתקן אותי מה, או תיתן אחר כך את הזווית שלך על זה. היה תחושה שהקבוצה של ה... לא הייתה תחושה, היה ברור שהקבוצה של הפייתון התקדמה הכי הרבה. הקבוצות האחרות זה היה Java, C-Sharp, יכול להיות שהוא שתי קבוצות Java בעצם, ורובי, אם אני זוכר נכון, והקבוצה...
לא, רובי ופייתון זה היה ביחד, הרבבו אותנו.
אוקיי.
אני רציתי רובי, אבל היה רוב לפייתון, אז הלכנו לפייתון.
אוקיי. ג'אווה אחד בטוח היה, C-Sharp בטוח היה, והיו עוד כמה קבוצות, אז אני לא יודע בדיוק מה הן.
כן, היו שתי ג'אווה, אחד C-Sharp ואחד פייתון. זה כאילו פייתון, רובי, PHP, כל השאר.
כן.
כל השאר.
אנגליה נגד שאר העולם.
כן.
אז הקבוצה של הפייתון הייתה זאת שהצליחה להגיע בסוף לאיזשהו משהו שעובד. זה לא היה בדיוק מה שתכננו וזה, אבל זה לפחות הצליחה להציג איזשהו מוצר שיוזר מצליח לעבוד מולו, כלומר הצליחו עם פייתון ג'אנגו להגיע לאיזשהו משהו סביר, לאיזה מינימום וליו פרודקט כזה. אני הייתי בקבוצה של ג'אווה, שאני חושב שהתחושה היה שאנחנו כזה בסדר, לא מגיעים להישגים של אלה של פייתון, אבל מצליחים איכשהו להתקדם. השתמשנו ב-GWT בתור טכנולוגיית הפרונט-אנד, ואני חושב, אם אני מנסה לשים את האצבע על איפה אנחנו קצת נתקענו, אז היה שני דברים. אחד, זה שלא מההתחלה פתחנו איזשהו source control. החבר'ה של פייתון עבדו עם גיט, עם גיט-האב. אנחנו התחלנו כל אחד לכתוב על הלפטופ שלו, ואז באיזשהו שלב שכן היה צריך לעשות אינטגרציה, קלטנו שהדרך האפקטיבית היחידה שיש לנו זה לשלוח אימיילים, כי כבר היה יחסית שלב טיפה מאוחר ולהתחיל לקנפג את הגיט קליינט, בייחוד היו כאלה שלא מכירים. היה קצת מסובך. וזה באיזשהו שלב פגע לנו ביכולת להתקדם, כי היה לנו קשה לעשות אינטגרציה בין החלקים השונים. הדבר השני שאני חושב שקצת הפריע לנו זה שהחלטנו ללכת על... כי זה כזה מין משחק, אז אתה אומר, וואלה, בוא ננסה ליהנות ממנו, ואז מישהו, ובוא ננסה ליהנות ממנו ברמה של מתכנתים, בוא ננסה להכניס איזו טכנולוגיה מעניינת שאנחנו לא מכירים, או שחלק מהקבוצה מכירים וחלק מהקבוצה לא מכירים, ואז אלה שלא מכירים ילמדו משהו. ממש מישהו אצלנו אמר, מה, לא נפדק את עצמנו באיזה קסנדרה קליינט? אז אני, או לא יודע, אולי זה היה CouchDB בעצם, לא זוכר איזה שם של דאטאבייס הוא זרק, אבל באמת חלק מהקבוצה שלי ניסה להכניס טכנולוגיה כזאת, טכנולוגיית, בדיוק, טכנולוגיית NoSQL לסטורג' ובדיעבד אנחנו, זה היה יותר מדי בשביל הכמות זמן. כלומר, לנסות ללכת על משהו שאתה אומר, במוצר אמיתי הייתי עושה את זה בשביל שיוכל לטפל בשביל שיוכל לעשות סקיילינג, אז לפרויקט של 3 שעות, האוברד של זה הוא קצת גדול מדי. אלא אם אתה ממש ספץ, מצליח להרים את הכל בכמה דקות, אבל אם אתה לא ככה, או אתה לא מחובר טיפה לחלק השני של הפרויקט, לחלקים האחרים במערכת, אז פשוט הניסיון לחזות את העתיד ולהכין דברים, בשביל שיעבדו במערכת אמיתית, בפרויקט של 3 שעות זה לא כל כך מחזיק. אני נורא הצטערתי, כי נורא רציתי שזה יהיה לעבוד מול CouchDB, שמעתי על זה הרבה והייתי שמח לכתוב קוד מול זה, אבל אז נורא הצטערתי שזה לא יצא אל הפועל, אבל בדיעבד כאילו זה לא היה לזה סיכוי.
אז אתה אמרת לא נפנק את עצמנו באיזה CouchDB?
לא, אני לא אמרתי. אני שמחתי שמישהו אצלנו אמר את זה, כי ברגע שאמרת, אמרתי, כן, כן, אני רוצה. כי הוא הכיר את זה יותר, אבל הם נכנסו לכמה בעיות שאני לא הספקתי אפילו להיכנס אליהם, כי אני עבדתי יותר בסרבר, בצד של הסרבר שעובד מול הפרונט-אנד, וכבר לא הצלחתי לעקוב מה עצר אותם.
על איזה פרויקט הלכתם דרך אגב?
אנחנו הלכנו על המלצות על ספרים.
אוקיי. טוב, אז הקבוצה שלי זה היה שירית הפלטה. לא בא לי אליו. אני אמרתי כאילו, לא רוצה ג'אבה. יש לי כל הזמן בעבודה ג'אבה מספיק. צריך קצת להתעבר מזה. אז אמרתי, טוב, יאללה מקדים, נכתוב ברובי און ריילס, יהיה נחמד. ובאמת הרבה מהחבר'ה הכירו רובי און ריילס, אבל היו לא מעט שלא היה להם נוח עם רובי, והם מאוד מאוד רצו פייתון, וכולם איכשהו הצליחו להסתדר עם פייתון, חוץ מאחד שהכיר רק PHP, אבל הוא עזר ב-HTML. הפרויקט שאנחנו עשינו זה היה hot or not, אבל בשביל code snippets. כלומר, אנשים מגישים code snippets ואנשים אחרים מצביעים. כל פעם רואים code snippet אחד מול השני ומחליטים איזה code snippet hot ואיזה לא.
רן, שאני אבין נכון, זה הרעיון שמרק צוקרברג המציא באותו לילה ב-2000 ומשהו באוניברסיטת הרווארד, אז לקחתם את זה לקודים?
כן. אוקיי. דרך אגב, אני לא חושב שהוא המציא את זה, אבל כן, לפחות לפי הסרט. כן, לא חשוב.
על פי הסרט.
אני עדיין תובע את החלק שלי בפייסבוק.
יש לצרף לתור.
כן. אז זהו, אתה יודע, שעשוע לגיקים, אל תסבירו את זה לבנות או בני זוגכם, כי הם רק יסתכלו עליכם עקום. אני עשיתי את זה, תאמינו לי. וזהו, אז החלטנו ללכת על פייתון, ולא היה יותר טבעי מאשר ללכת על גוגל אפ אנג'ן, כי זה מוצר וובי וזה נוח, וזה כבר נותן לנו דאטאבייס והמון כלי ניהול מאוד נוחים, ונותן יוזרים, ובהתחלה חשבנו לעשות אינטגרציה עם גיסט של גיט-האב, אבל אז הבנו שה-API שלהם, מכיוון שמדובר בקוד סניפט, אז זה נראה נורא טבעי, שמקום שאנחנו נתחזק מערכת של הקוד עצמו, אחר כך רוצים לתת את המטה דאטה מעל, אבל הסתבר שה-API שלהם לא כל כך מוצלח, אז ויתרנו על זה, פשוט עשינו את זה אצלנו. כלומר, זה לא באמת בעיה, פשוט חשבנו שנהנה מפיצ'רים יותר נחמדים שגם יש לגיסט. זה לא שזה קשה לשמור קוד סניפט. אבל גיסט זה נחמד, כי אפשר לעשות לו קלון עם גיט, ואפשר להגיש רוויזיות נוספות לקוד, וזה חשבנו נחמד, אבל בסוף ויתרנו על זה, כי כמו שאמרתי, API לא היה נוח. אז החלטנו מראש שאנחנו הולכים על Google App Engine, ואנחנו עושים Source Control, אנחנו עושים תחת GitHub. היינו קבוצה של בערך 6 או 7 אנשים, 2 עד סוף השלוש שעות האלה בערך התקינו קליינט של גיט, כלומר לא כך נתנו תפוקה, הם עבדו על תחנת Windows, הם לא ידעו מה זה גיט, ופשוט לקח להם המון זמן להיכנס ולהתחיל לעבוד, אבל אחרים נתנו עבודה ממש ממש יפה. האמת היא שאני הופתעתי מהקצב. אני חושב שכן, היה כיף. אני מאוד נהניתי. בהתחלה הייתי כזה קצת סקפטי, כי אמרתי כאילו, כל היום אני מתכנת, אני לא... בא לי קצת לשבת אחורה, להירגע, וכמו שאומרים, sit back and relax, ולשמוע איזה מישהו שמדבר. אבל בדרך היה כיף. היה מאוד נחמד. וגם נחמד שהגענו למשהו שכאילו שאפשר להראות, אפשר ככה להציג בסוף. אומנם לא כל כך יפה אסתטית, ויזואלית, אבל המינימום שלו עובד. אפשר להגיש קוד, אפשר לדרג אותו. ושמנו בג' כזה יפה של clone me on GitHub. זהו, ערן ברקע בטוויטר שואל איך אומרים בסודנית תישארו במצרים. מישהו יודע? אז מי שמאזינים יודע, מוזמן להתקשר ויזכה בחוצה בתקליט.
גם בתשובה באריתראית תספק אותו. הם מדברים אנגלית.
כן. טוב, אז נשאר לנו רק איבנטים ואנחנו סוגרים את הפרק, ששוב עברנו את הזמן, אבל בפחות. אז איבנט אחד שהיה בחודש שעבר זה את Software Craftsmanship, שאיתה הזכיר. החודש הבא, למעשה החודש, בעוד שבוע, שזה כבר יהיה אחרי שהפודקאסט כבר יצא, אבל לא חשוב, בכל אופן נזכיר את זה, יש מה שנקרא Tech Talks Week, שזה שבוע שבעצם אורי מארגן. אני חושב שכל השיחות מתבצעות ב-Outbrain, יש למעשה 2 או 3 שיחות כל יום. די הרבה אנשים נרשמו, אני חושב שיש כמה עשרות בכל שיחה. אני נותן שתי הרצאות. איתה הייתה נותן אחת?
אחת, כן.
אוקיי. אישה, אם היה בארץ, אז בטח גם היה נותן. הרבה אנשים הצביעו בשביל ההרצאה שלך. וזהו, אז מי ששומע את זה אחרי זה, אולי מצטער, אבל עדיין יכול להיכנס לאתר של TikToks.il, פשוט לחפש TikToks.il ותמצאו את זה, ויש כל הזמן, זאת אומרת, הדברים האלה קורים כל הזמן. זה אומנם שבוע מרוכז, אבל בשוטף כמעט כל שבוע יש שיחות בכל מיני, יש הרצאות, אני אומר שיחות, כן, אבל זה הרצאות בכל מיני מקומות בארץ, ואתם רשאים גם לתרום משלכם וגם להזמין אליכם הרצאות. זהו, יש עוד איבנטים? לא, אוקיי. אז בנימה אופטימית זאת, אנחנו מסיימים. מישהו עוד רוצה להוסיף משהו מחוויות הלידה שלו בנסות תוכנה?
בתסמונת פוסט-טראומה כרגע.
טוב, יאללה, תודה רבה, לילה טוב.
לילה טוב, ביי.
תודה, ביי.